שלום לכולם, חודש טוב, רבים בשמחה, ערב שבת שלום. מטרתנו להיום, אנחנו בדף כ"ג, ואנחנו נשלים עד, בעזרת השם, עד דף כ"ד עמוד ב', נסיים את סוגיות חומר בקודש. והסוגיות שאנחנו לומדים היום הן ממש סוגיות שונות, כל אחת מן החומרות שבמשנה, את חלקן כבר ראינו, את היתר אנחנו משלימים היום, ואלה חומרות שעוסקות בתחומים שונים, אבל ממש מכבשונו, מלב ליבו של דיני טומאה וטהרה, סוגיות שהן לעיתים קצת פחות מוכרות וגם טיפ-טיפה יותר מורכבות, והשם יהיה בעזרנו, בעזרת השם. אז אנחנו בגמרא בדף כ"ג עמוד א', קצת אחרי אמצע העמוד, והעניין הראשון הוא כלים הנגמרים בטהרה. אז ראינו שאחת החומרות שיש בקודש לעומת תרומה, זה שכלי שנגמר בטהרה, כלומר כל עוד לא נגמרה מלאכתו, ברור שהוא לא מקבל טומאה. וגם אחרי שנגמרה מלאכתו, לכאורה שמרו עליו והקפידו ודאגו שהוא לא יטמא, ואף על פי כן, אם רוצים להשתמש בו לקודש, צריך טבילה ראשונה לפני שימוש. זאת אומרת שלא היה לו מתי להיטמא, זה כלי שזה עתה נולד. ובכל זאת צריך טבילה ראשונה לפני שהם משתמשים בו לקודש, אבל זה לקודש ולא לפרה. הגמרא תברר ותלבן את ההלכה הזאת תוך כדי דיון בעניין אחר, בהלכות פרה אדומה, ההלכה שהזכרנו אותה כמה וכמה פעמים, הדין שטבול יום כשר בפרה, למרות ההחמרות הרבות שיש בטהרת פרה אדומה, יש משהו אחד שמאוד מקלים בו, וזה שהעוסקים במלאכת הפרה מטמאים אותם באופן אקטיבי, ואז הם טובלים, וכאשר מעמדם כטבול יום, אז הם עושים את מעשי הפרה. אז ההלכה הזאת שטבול יום כשר בפרה היא הלכה נרחבת, כמו שאמרתי, עסקנו בה כמה פעמים בעבר, בעיקר במסכת יומא, אבל גם בהזדמנויות אחרות. כזכור, היא מהווה פולמוס מאוד גדול עם הצדוקים, שהגמרא גם תזכיר כאן. כלומר שהצדוקים לא קיבלו את זה, הצדוקים אמרו שבמעורבי שמש נעשה, חייבים שיהיה ערב שמש לפני שבאים ועוסקים בפרה, ובמסגרת הפולמוס הזה עם הצדוקים מאוד הקפידו על העניין הזה של לעשות את הפרה בטבול יום. הזכרתי פעם, אני חושב, מה ששמעתי מהרב יואל בן נון, שאולי הפולמוס הזה קשור לשאלה האם רוצים לפתוח את המקדש לכולם. הפרושים באו ואמרו, אתה לא יכול לבקר בדיוק מי נכנס או לא נכנס למקדש, ולכן טובלים בכניסה וזהו, אז הוא לכל היותר טבול יום. והצדוקים לא קיבלו את זה שהמקדש פתוח לכולם וכולם טובלים. הדבר קשור למחלוקת עקרונית בין רש"י לתוספות, גם כאן בסוגיה שלנו, גם בסוגיות נוספות, האם את אותו אדם שבא לעסוק בפרה ממש היום מטמאים טומאה דאורייתא, כלומר לוקחים שרץ ונוגעים בו עם שרץ כדי שיהיה טמא ואז יטבול, כך רש"י מבין, או כמו שהתוספות אומרים שלא ממש היום מטמאים אותו עד כדי כך, אלא היו נוגעים בו. טוב, לא כל מי שנוגע בך הוא בהכרח טמא, אבל לדעת התוספות לא מדובר על טומאה גמורה. אז זה אם כן הקדמה לקטע הראשון, בואו נראה בפנים. אז אנחנו בגמרא בדף כ"ג עמוד א', כאמור קצת אחרי אמצע עמוד, כלים הנגמרים בטהרה וכו'. שואלת הגמרא דגמרין אומן, כלומר מי הוא בעל המלאכה, מי הוא האומן שהכין את הכלי? אילם הדגמרין הוא חבר, אם אותו אדם הוא מקפיד על דיני טומאה וטהרה, אז למה לא הוא טבילה? זה טהור. אלא דגמרין הוא עם הארץ. אומרת הגמרא נגמרים בטהרה קרי להוא, כלומר אם באמת עם הארץ הוא זה שהשלים את מלאכת הכלי, אז כיצד אתה קורא לו נגמר בטהרה? הרי הוא נגמר בידי עם הארץ, וברגע שהכלי כבר היה מוכן ונגע בו עם הארץ, אז הוא טמא. זה לא מעלה, זה לא דין מיוחד בקודש, זה נכון גם בתרומה, זה נכון גם בחולי, כי הוא עם הארץ, אז הוא מטמא את הכלי. ירד הגמרינו עם הארץ נגמרים בטהרה קר אליהו, אמר רבא בר שילא, אמר רב מתנה, אמר שמואל, לעולם דגמרינו חבר. באמת מדובר שהחבר הוא זה שעוסק בהם, ומשום צינור עד עם הארץ, אבל חוששים שמה ניתה זרוק או משהו אחר מכיוונו של עם הארץ וטימא את הכלי. עדיין אומרת הגמרא, לא הבנתי, די נפל אימה, מתי יגיע אותו צינור של עם הארץ? אילם עמיקה מדי לגמרי, אם בטעות ניתז קצת רוק, אבל כשהכלי עוד לא נגמר, ואם עוד לא נגמר אז הוא בכלל לא מקבל טומאה, הלאו מנה הוא, אז הוא בכלל לא כלי, אז לא שייכת בו קבלת טומאה. אלא בתר דגמרי, כלומר אולי ניתז קצת רוק אחרי שהכלי כבר הושלם, אז מי זרזר בהו? אז אמרת שמדובר על חבר. החבר מבין שמרגע שהכלי מושלם הוא מקבל טומאה, אז צריך לשמור עליו מכל משמר שלא יקבל טומאה. אין לי רעיון טוב. מישהו כתב לי שיש הד חזק, אני גם מרגיש שיש פה הד חזק, אבל... כן, זה הכיתה. טוב, אז אני מתנצל, אבל אין לי דרך לשנות את זה. אנחנו בכיתה אחרת מאיפה שאנחנו עומדים בדרך כלל. בסדר. זה נושא באמת אולי לפתוח שם, אולי לפתוח, אולי לפתוח את הדלת, אולי זה יעזור משהו. טוב, אומרת הגמרא. תודה רבה, יואב. יישר כוח. טוב, אז אומרת הגמרא, לעולם מקמד תגמרי, כלומר, לעולם באמת מדובר על זה שניתז רוק עוד לפני שהכלי נגמר, כי אחרי שהוא נגמר כבר נזהרים, אבל החשש הוא באמת חשש רחוק, וזה, ודילמה בעידנה תגמרי עדיין לחי. כלומר, יכול להיות שניתז קצת רוק של המארץ לפני כן, והרוק עדיין נשאר וכל עוד הולך הוא מתמא, בנהון להון החבר כבר סיים את הכלי, ועכשיו כשהכלי מושלם הוא כבר מקבל תומעה, וממילא, בגלל החשש הרחוק הזה, חייבו גם כאשר האומן הוא חבר, גם כאשר האומן מקפיד בדיני תומה וטהרה, חייבו אותו תבילה נוספת. לעולם יקמד דגמרי, ודילמה בעידה דגמרי, עדיין לחי. ממשיכה הגמרא ומדייק, ואומרת, תבילה אין, ערב שמש לא. כלומר, אין פה באמת חשש קונקרטי, זה לא שהכלי החדש הזה הוא עכשיו תמה. לא, 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 הוא לא תמה. ולכן מחומרה לקודש צריך לטבול אותו, אבל לא צריך אחר כך לחכות לערב שמש. אומרת הגמרא, אבל אם באמת כך נכון לדייק מן המשנה, למה לדייק לך מהמשנה? סתם, כי לא כתוב אחרת, לא כתוב שצריך ערב שמש, לא מספיק תבילה. אז תבילה אין ערב שמש לא, ואם ככה מתנית אין, זה לא כרבי אליעזר. אבל אם ככה זה לא כמו שיטת רבי אליעזר, ועכשיו אנחנו עוברים למה שהזכרתי מקודם לדיני פרה אדומה, ונראה בדיוק את אותה מחלוקת, דתנן, או אותה הלכה, דתנן. שפופרת שחתכה לחתן. כלומר, מישהו רוצה לייצר איזושהי שפופרת, שהוא מתכוון למלא אותה, איזשהו כלי קיבול, שמתכוון למלא אותו במי חתן. כמו שראינו אתמול, מי חתן צריך להזיז אותה ממקום למקום, והתוספות כאן מדגישים שבאמת כאשר מכינים את מי החטאת, אז הכל נעשה רק על ידי כלי אדמה, על כלים שאינם מקבלים תומעה והחמרות רבות, אבל כאן אנחנו לא מדברים על ייצור המי חטאת, ויש כבר מי חטאת, ועכשיו צריך לשנע אותם לכל מקום. כמו שראינו אתמול, צריך להעביר אותם בירדן, צריך שמי חטאת יגיעו לכל מקום כדי שאפשר יהיה לעזות, ואם כן אדם רוצה להכין מין שפופרת, כלי קיבול מעץ, להכניס לתוכו מי חטאת. ובכן, הוא לוקח חתיכת מקל. קנה, זה כמובן לא מקבל דומה, כי זה לא כלי. והוא חותך את זה, ועושה מזה כלי לחטאת. ובכן, שפופרת שחתכה לחטאת, רבי אליעזר אומר, יטבול מיד. רבי יהושע אומר, יטמא ואחר כך יטבול. כלומר, לדעת רבי אליעזר, אף על פי שהכלי הזה טהור, זה בדיוק כמו המשנה שלנו. כלומר, עד עכשיו זה היה מקל, או עץ, שלא מקבל דומה, ועכשיו הכנת ממנו זה כלי, אז איך יכול להיות שהוא טמא? בכל זאת אומר רבי אליעזר, לפני שאתה מכניס מי חטאת פנימה, תטבול ואז תכניס מי חטאת. רבי יהושע אומר, חוזר לאותה הלכה שאמרנו, והיא שכל מעשי חטאת נעשים על ידי טבול יום, כדי להתפלמס עם הצדוקים. ולכן רבי יהושע אומר, תטמא אותה באופן יזום, ואז תטבול אותה. והזכרתי מקודם, מחלוקת רש"י ותוספות, האם הכוונה ממש טומאה גמורה, טומאת שרץ, או רק טומאת עם הארץ. כל פנים, רבי יהושע אומר, תטמא ואחר כך יטבול. ואבינן בה, דחתך מן. כלומר, מי הכין את השפופרת? אילם, דחתך חבר, אם באמת הכין אותה אדם שמקפיד על תומה וטהרה, אז למה לטבילה? היא חדשה, הוא שמר עליה שלא תטמא. ואלא דחתך עם הארץ, בהלמה רבי יהושע יטמא ויטבול, הטמא וקי, הרי אם הוא עם הארץ, אז זה טמא מצד עצמו, וזה ודאי חייב טבילה, אז למה רבי יהושע צריך לטמא באופן יזום? ואמר רבא בר שלא, אמר רב מתנה, אמר שמואל, בדיוק אותו תירוץ כמו במשנתנו, לעולם דחתך חבר, ומשום צינור עד עם הארץ דנפל. כלומר, באמת, מי שהכין את הכלי מקפיד על דיני תומה וטהרה, אבל חוששים שמה יש צינור עם הארץ. ושוב שואלת הגמרא אימת, אילם מקמד הליכתך, אם נפל צינור עם הארץ עוד לפני שהוא חתך את הכלי, אז הלב מנה הוא? אז זה לא מתמא, כי זה עדיין לא כלי. ואלא בתר דחתך, אז הוא חבר, ומי זרזר בה? לעולם יקמד הליכתך, דילמה בעידנא דחתך, עדיין לחי, ואותה צינורה שנקזה מלכתחילה, כי זה עוד לא היה כלי, עכשיו היא עדיין לחה, הוא מתמת את הכלי כאשר הוא מושלם. ובכן, אותה הוקימת בדיוק שראינו במשנתנו, נכונה גם לאותה משנה לגבי פרה אדומה. עכשיו מדייק את הגמרא את מה שראינו על השאלה האם צריך גם הערב שמש. בישלמה לרבי יהושע, במשנה לגבי פרה, היינו דאיקה הכרה לצדוקים. כלומר, רבי יהושע, אני מבין מה הוא עושה, הוא עושה הכרה לצדוקים. דתנן, מתמין היו את הכהן את השורף את הפרה, להוציא מליבן של צדוקים, שהיו אומרים במעורבי שמש, הייתה נעשית. ולכן רבי יהושע מתמא באופן יזום, בתומעה כזאת שמחייבת הערב שמש, כדי להראות לכולם שאת הפרה אפשר לעשות בטבול יום, ואנחנו לא מחכים לערב שמש. אז הבנתי מה ההיגיון של רבי יהושע. אלא לרבי אליעזר צריך לתמא את השפופרת? לא, רבי אליעזר אומר, דינה ככל כלי חדש שלפני שאתה משתמש בו לקודש או לפרה צריך לטבול אותו וזהו. אלא לרבי אליעזר, היא אמרת בישלמה שלגבי המקרה של משנתנו, כלי חדש שחייב טבילה, היא אמרת בישלמה בעלמא באינן ערב שמש, היינו דאיקה הכרה לצדוקים. כלומר, אם באמת בדרך כלל צריך ערב שמש במשנה שלנו, וכאן רבי אליעזר אומר תטביל ותשתמש מיד, אז הצדוקים מבינים, בדרך כלל כלי חדש חייב תבילה פלוס ערב שמש, אבל כאן בגלל שזה פרה, אנחנו מתעקשים שזה יהיה בתבוליו. אבל זה אם אתה מניח שמשנתנו צריך ערב שמש, אלא היא אמר, כמו שאנחנו דייקנו מקודם מפשט המשנה, שבאלמה לא באינה נערב שמש, אז מה יקר על הצדוקים איקה? אז אני כאן שום מכיר, הרי תמיד לא צריך ערב שמש, וגם כאן לא צריך ערב שמש. אז מה התפלמסת עם הצדוקים? ובכן, לפי רבי יהושע פולמוס הצדוקים מובן, אבל לפי רבי אליעזר, איך הוא מתפלמס עם הצדוקים? הרי הוא נוהג כמו שנוהגים תמיד, ואף פעם במקרה כזה בכלי חדש לא צריך ערב שמש. עונה הגמרא, כפגים אל המודבט, אמרה, עשאוה כתמשרת. בדרך כלל כלי חדש הוא באמת לא תמה. כלי חדש הראינו במשנתנו שצריך לטבול אותו, אין בו תומעה, הוא לא תמה. ולכן ברור שהוא לא צריך ערב שמש. אבל כאן שפופרת שהכין אותה למי חטאת, מחשיבים אותה ממש כתמי שרץ. מגדירים אותה כתומעת שרץ לכל דבר ועניין. למה היא נפקה מינה? שיכולה לתמי אחרים. כלי חדש במשנתנו, מי שיגע בכלי חדש, תמי אותה הור. ברור שהוא טהור, זה כלי חדש, הוא לא תמי. רק מעלה חייבו אותו תומעה. כאן, במשנה במסכת פרה, אמרו שהכלי הזה ממש יהיה כתמי שרץ. זאת אומרת, הכלי הזה ממש תמי. ולכן ברור שצריך ערב שמש. ואז בא רבי אליעזר ואומר, מספיק להטביל אותו ולא צריך ערב שמש, ובזה כבר יצאתי ידי חובת פולמוס הצדוקים, שזה כלי שצריך ערב שמש, ובכל זאת אני פותר מערב שמש. כך מסבירה הגמרא את רבי אליעזר. אומרת הגמרא, רגע, אבל אם באמת המעמד של אותה שפופרת חדשה כתומת שרץ, או לא, היא לא נחשבת כמו שרץ, אלא כמו כלי שנגע בשרץ, כמו תמי שרץ, אלא מעתה לא תתמי אדם. כלומר, אדם שנגע בזה, באמת לא נטמע. למה? כי כלי שנגע בשרץ, אז הכלי הפך להיות תמה, אבל הכלי הזה לא יכול לתמה הלאה. תמה שרץ לא מתמה בהמשך, אלא מעתה לא תתמה אדם. כן, עלמא תניא, חותכה ומטבילה טעון טבילה, כלומר אותו אדם שהכין את השפופרת והטביל אותה נטמע בעצמו, כלומר השפופרת טמאה אותו. אם השפופרת נחשבת כתמה שרץ, אז היא לא אמורה לתמה אותו. אלא אומרת הגמרא, צריך להחמיר עוד יותר בהגדרה של רבי אליעזר ולומר, עשאו הכתמה מת. כלומר, השפופרת הזאת נחשבת ממש כמו תומת מת. ולכן מי שנוגע בה נטמע. ולכן, כשהטבלתי אותה, ברור שצריך ערב שמש, ואני לא חיכיתי, כי רציתי להתפלמס עם הצדוקים. אומרת הגמרא, רגע, אם השפופרת היא כמו תממת, אז איך צריך לטהר אותה? עם הזעה, היא החיתי בה הזעת שלישי ושביעי, עלה מתן, היא אחותך ומטבילה טעון טבילה. טבילה אין, הזעת שלישי ושביעי לא. אלא, אומרת הגמרא, בוא נדייק יותר, עשאוה כתממת בשביעי שלו. כלומר, היא באמת כמו תומת מת, אבל כמו תומת מת ביום השביעי. כלומר, תמי מת ביום השביעי, שהוא באמת יכול לתמי אחרים, כל עוד לא ישלים את סדר דהרתו. אם כן, כשאמרנו שבסך הכל צריך תבילה, אז הכוונה שצריך את אותה תבילה שנדרשת ביום השביעי. מתי בדיוק תובלים ביום השביעי? האם קודם מהזה האחרונה, או אחריה? או כדעת רבנו תם כאן בתוספות ובעוד מקומות, אולי גם וגם. אני לא נכנס עכשיו לשאלה כמה תבילות צריך, אבל ברור שאחרי הזעות שלישי ושביעי נדרשת גם תבילה, ולכן כשאמרנו שמי שמכין את השפופרת צריך תבילה, זו כמו התבילה הנדרשת ביום השביעי של המת. ועל זה אומרת הגמרא, והתניא, מעולם לא חידשו דבר בפרה. כלומר, יש החמרות רבות, החמרות על גבי החמרות לגבי כל הנושא הזה של טיפול בפרה אדומה, אבל מעולם לא חידשו דבר. מה זאת אומרת לא חידשו דבר? לא בראו קטגוריה חדשה. אתה יכול להגיד שהעוסק בפרה הוא כמו שרץ, הוא כמו מת, אבל אתה צריך להתבסס על איזושהי קטגוריה הלכתית קיים. לא חידשו דבר בפרה, לא המציאו המצאה שלא נכונה בשום מקום אחר. עכשיו, תומעה כזאת של כתמי מת בשביל שלו, אין חיה כזאת. מישהו תמי שרץ, אז הוא תמי שרץ. מישהו תמי מת, אז צריך שבעה ימים. אבל כאילו לחדש תומעה שהיא כמו תומת מת, אבל כמו תומת מת ביום השביעי, אין דבר כזה. ואילו הברייתא אומרת שמעולם לא חידשו דבר בפרה. אמר אביי, לא, זה לא הכוונה של הברייתא. תמי מת בשביעי שלו, יש קטגוריה הלכתית כזאת. אדם שנטמע במת, הזה שלישי, הזה שביעי, ואז הוא טובל. כלומר, ביום השביעי הוא קיים. מה שמתכוונת הברייתא שמעולם לא חידשו דבר בפרה, כוונת הברייתא לזה שבאמת בוא נראה את הדוגמה של הגמרא, בסדר? להלכות שבהן באמת אתה לא יכול לקחת משהו שבכלל לא שייך לעולם של טומאה וטהרה ולטמא אותו. למשל, אמר אביי, מה הכוונה שלא חידשו, מעולם לא חידשו דבר בפרה? אמר אביי, שלא אמרו קורדום מטמא מושב. קורדום זה כלי שמשמש לחפירה, אם בא מישהו והתיישב עליו הוא לא יכול לטמא טומאת מושב. מדוע לא יכול לטמא טומאת מושב? כי הוא לא כיסא, כדתניא, והיושב על הכלי אשר יושב עליו הזה, יכול כפה שאה וישב עליה תרכה וישב עליו יהיה תמה. כלומר, אולי מישהו שלוקח איזושהי קערה או גיגית ומתיישב עליה, אז אם יש עליה תאומת מדרס הזר, תלמוד לומר, והיושב על הכלי אשר ישב עליו יתמה. מי שמיוחד לישיבה, יצא זה שאומרים לו, עמוד ונעשה מלאכתי. כלומר, דבר שאיננו כלי מושב, לא יכול לקבל תאומת מושב. ואם בא הזב והתיישב על גיגית, אומרים לו, סליחה, אדוני, אני מבקש שתקום, אנחנו צריכים את הגיגית הזאת. ולכן הגיגית הזאת לא יכולה לקבל תאומת מושב. זו הנקודה. על זה אמרה הברייתא, מעולם לא חידשו דבר בפרה. ככל שלא תחמיר בדיני פרה אדומה, אתה לא יכול לקחת למשל קרדום ולהגיד שיש בו תאומת מושב. זאת הכוונה. אתה לא יכול לעשות משהו שלא נכון בכלל במקומות אחרים. מה שאנחנו עושים אצלנו הוא לקחת קטגוריה שכן קיימת, תממת בשביעי שלו, אחרי שיזה השלישי, אחרי שיזה השביעי, רק צריך לטבול, ולומר שאותה שפופרת חדשה, מעמדה כתממת בשביעי שלו. סוף דבר, באמת דייקנו ממשנתנו שכלי חדש צריך תובילה, אבל הוא לא צריך ערב שמש. למסקנת הגמרא, הדבר הזה נכון בין לרבי אליעזר, בין לרבי יהושע. בפרה אדומה החמיר אותו להיות כתממת. ולכן רבי אליעזר אומר שלא צריך לטמא אותו בנפרד, כי יש לו קטגוריה טומאה חדשה. אבל במקרה רגיל של כלי חדש, די בזה שמקבילים אותו, כי זה רק חומרה שמא ניתז צינור של עם הארץ ונשאר לך אחרי שהכלי מוכן וכו', ולכן מסתפקים בטבילה ולא צריך ערב שמש, והדין הזה נכון לכולי על. הלכה הבאה, תפקף ג' המודלת. ראינו במשנה שהכלי מצרף מה שבתוכו לקודש אבל לא לתרומה. יש לי כמה פירות שנמצאים יחד בכלי אחד, נגע תמה באחד מהם. אז שוב, אם זה כלי חרס ומתמה מעבירו וכולי, זה משהו אחר, אבל בכלים אחרים, מה שהתמה נגע בו הוא זה שנטמע. חידוש בדיני קודשים, שאם מדובר על חתיכות של קודש, יש בתוך הכלי הזה בשר קודשים או דברים אחרים של קודש, שנראה מיד, ברגע שהתמה נגע באחד מהם, כולם נטמעו. וזה נכון בקודש ולא בתרומה. עכשיו אנחנו פוגשים משהו שלא ראינו מתחילת הסוגיה, שואלת הגמרא, מנה הני מילה, מנה הני מילה, זה בדרך כלל פתיחה למה? מה?
מאיפה?
מה המקור, איפה? מה המקור מדאורייתא? מה המקור בתורה? מנה הני מילה. רגע, רגע, רגע. אין הני מילה בתורה, אנחנו מדברים פרק חומר בקודש, זה הכל חומרות מדרבנן. כמו שנראה, זה הנושא המרכזי כאן בקטע שלפני. אומרת הגמרא, מנה הני מילה, אמר רבי חנין, אני לא זוכר את הפסוקים של קורבנות הנשיאים, דאמר קרא, כף אחת, עשרה זהב, מלאה קטורת, הכתוב עשאו לכל מה שבכף אחת. אם כן, יש רמז בפסוקים החוזרים על עצמם שוב ושוב בקורבנות הנשיאים, שכל מה שנמצא בתוך כף, במקרה הזה קטורת, שהיא כמובן קודש, כל מה שנמצא בתוך הכף נטמע, ואם מישהו נגע, אם תמה נגע בחלק אחד מן הקטורת, הקטורת כולה נטמע. לכאורה, מדברי רבי חנין, משמע שמדובר על דין דאורייתא, שזה מקור בתורה. מיטיב רב כהנא במשנה במסכת עדויות, הוסיף רבי עקיבא, הסולת והקטורת והלבונה והגחלים, שאם נגע טבול יום במקצתו, פסל את כולו. זה בדיוק הדין שלנו, נכון? אם יש לי כל מיני דברים שעולים על המזבח, כמו סולת וקטורת ולבונה וגחלים, והם נמצאים בתוך כלי, ובא טבול יום ונוגע באחד מהם, כל מה שנמצא בכלי נטמע. זה בדיוק הדין של המשנה שלנו. ורבי עקיבא מזכיר אותו במשנה בעדויות. אבל כלומר באותה משנה בעדויות, זה ודאי מדי רבנן. ממאי? מדקתן הרי שהתחילת אותה משנה שם בעדויות בפרק ח' העיד רבי שמעון בן בתירה על אפר חטאת שנגע תמי במקצתו שתימא את כולו. כלומר העדות הזאת של רבי שמעון בן בתירה היא ודאי של חומרה מדי רבנן. ועל זה אומרת הגמרא, קטני הוסיף רבי עקיבא. ואם כן, המשנה בעדויות בוודאי אומרת דין דה רבנן. ואם במשנה בעדויות מזכיר רבי עקיבא את ההלכה שלנו, שכאשר יש כמה חלקים של אותו חפצה, של אותו קטורת, או לא משנה מה זה יהיה, בתוך כלי, ונגע טבול יום במקצתם, תימא את כולם. אז אם כן, אצלנו רבי חנין אומר שיש איזה מקור בתורה, כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת, ואילו רבי עקיבא ודאי מתייחס לזה כאל דין דה רבנן. עונה הגמרא, אמר ריש לקיש, אמר ריש לקיש משום בר כפרה, לא נצריכה, אלא לשיירי מנחה. דאורייתא צריך לכלי הכלי מצרפו, שאין צריך לכלי אין כלי מצרפו, ועתו רבנן, וגזרו דאף על גב דאינו צריך לכלי, כלי מצרפו. כלומר, סבור בר כפרה, סבור ריש לקיש בשם בר כפרה, שאכן יש דין צירוף כלי מדאורייתא, שאותו לומדים מן הפסוק. אלא שמתי הכלי מצרף מדאורייתא? הכלי מצרף מדאורייתא באותם דברים שאכן מן התורה הם זקוקים לכלי. אותם דברים שאכן יש צורך בכלי כמקדש שלהם. יש כאן תוספות ארוך בדף כ"ג עמוד ב' שמגדיר ומעריך בנושא הזה של תפקיד הכלי כמקדש. ולכן באותם דברים שזקוקים לקידוש כלי, באותם דברים שאפשר להביא אותם אל המזבח דווקא בכלי והכלי מקדש אותם, אז באמת הצירוף הוא מדאורייתא. כלומר, היות שהכלי מאחד, מלכד את כל מה שבתוכו לעניין הקדושה, ממילא הוא מאחד את כל מה שבתוכו גם לעניין הטומאה. ואם נגע טבול יום בחלק קטן, ממילא טימא את כל מה שיש בכלי. כך לומד בר כפר. אבל יש דברים שהם לא צריכים כלי. למשל, שיירי מנחה. האם מנחה צריכה כלי או לא? בוודאי שכן. מקדשים את המנחה על ידי זה ששמים אותה בכלי. אבל אחרי שכבר הקטרתי את הקומץ ונשארו לי שיריים של המנחה, האם עכשיו השיריים האלה צריכים להיות בכלי? אז טכנית אולי אין לי איך להחזיק אותם, אבל מהותית, הלכתית, הם לא זקוקים לקידוש כלי. במצב כזה, אם יש ירי מנחה בכלי ונגע טבול יום במקצתם, על זה אמר רבי עקיבא במשנה בעדויות שהדין הזה הוא רק מדרבנן ולא מדאורייתא. זה אכן רק דין דרבנן, כאמור, כי השיריים של המנחה כבר אינם זקוקים לכלי. לא נצריך אלה להישארי מנחה, דאורייתא צריך לכלי, הכלי מצרפו, גם לעניין טומאה, ולומת זאת שאין צריך, שאין צריך לכלי, אין הכלי מצרפו, ועל זה עתו רבנן וגזרו דאף על גב דאינו צריך לכלי, הכלי מצרפו. הרב ליכטנשטיין פעם באחד השיעורים הציע להשוות בין הדין הזה לבין הלכה אחרת לגמרי של צירוף סל לעניין חיוב בחלה. כלומר, שהסל מצרף, כאשר יש לי כמה לחמים שלא הפרשתי חלה, ואני שם את כולם בסל אחד, אז הסל מצרף את כולם לחלה. אני חושב שזאת הקבלה מעניינת בין שני דברים, כאשר כלי באמת הופך את כל מה שבתוכו להיות חלק ממסגרת אחת. אז כאמור, אבל לעצם ההלכה שלפנינו, באמת יש צירוף כלי שתקף מדאורייתא, ויש צירוף כלי שתקף רק מדרבנן. כלי שנועד לקדש מה שבתוכו, ממילא מצרף את הכל גם לעניין טומאה. כלי שמצד הלכות קודשים לא צריך לצרף את כל מה שבתוכו, כמו בשיירי מנחות, אז הצירוף הוא רק מדרבנן, כפי שהעיד רבי עקיבא. אם שמתם לב, באותה משנה בעדויות, רבי עקיבא מדבר על סולת וקטורת ולבונה וגחלים, והשאלה איזו טומאה בדיוק יש בהם, והשאלה כאן היא שאלה כפולה, גם הרי הם לא אוכל, וגם הרי הם לא הוכשרו לקבל טומאה, וזה קשור למושג הלכתי נרחב של חיבת הקודש שמכשירה אותם לקבל טומאה, וזו סוגיה נרחבת, לא רוצה להיכנס אליה כאן, אני מזכיר את זה כי רק אתם רואים שיש כאן תוספות ארוך שמתחיל כ"ג עמוד ב' ועובר לכ"ד עמוד א', זה הנושא של התוספות הזה שמדבר על חיבת הקודש ועל העובדה שכיצד עצים ולבונה וכולי יכולים לקבל טומאה. סוף דבר, מסקנת התשובה של בר כפרה זה שאכן צירוף כלי זה מושג שקיים מדאורייתא, אבל רק כאשר הכלי נחוץ גם לקדש. אומרת הגמרא על התירוץ הזה של בר כפרה, תנח סולת, קטורת ולבונה, מה איקה למימה. כלומר, הבנתי את מה שאתה מתרץ, בר כפרה, לעניין סולת המנחות, שבאמת לא צריך, אחרי שהקמצו את הקומץ ונשארו רק שיריים של המנחה, באמת לא צריך כלי. אבל קטורת ולבונה, מה איקה למימה, איך מקדשים את הקטורת? בכלי. איך מקדשים את הלבונה? בכלי. ובכל זאת, על הקטורת והלבונה, אמר רבי עקיבא במשנה בעדויות, שהצירוף כלי הוא רק מדרבנן ולא מדאורייתא. אז מה יקלה מימה? עונה הגמרא, אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, כגון שצברן על גבי קרטבלה. קרטבלה, הכוונה איזשהו משטח ישר מאור, כלומר שאין לו בית קיבול. ואז, מדאורייתא, רק כלי שיש לו תוך, רק כלי שיש לו בית קיבול, באמת מצרף את כל מה שבתוכו. אבל כלי שאין לו תוך, אינו מצרף את מה שבתוכו. ועתו רבנן ותקנו דאף על גב דאין לו תוך מצרף. ואם כן, גם לפי התירוץ הזה, אכן יש צירוף כלי מדאורייתא, בדברים שהכלי מקדשם, וזה כלים שהם אכן כלי קיבול. אם שמתי את הקטורת או את הלבונה בכלי שאיננו כלי קיבול, אז הצירוף שלו הוא רק מדרבנן. אומרת הגמרא, וכל המהלך הזה שרצינו והדגשנו עכשיו כדי ליישב את רבי חנין מהמשנה בעדויות, רבי חנין שאומר שיש מקור בפסוק, כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת, יש מקור בפסוק לצירוף כלי, כל הדבר הזה, פליגה דרבי חנין דרבי חייא בר אבא, דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, מעדותו של רבי עקיבא נשנית משנה זו. כלומר, משנתנו שווה לדברי רבי עקיבא. לפי רבי חנין, משנתנו מדברת על כלי שמצרף לטומאה מדאורייתא, כמו שנלמד מהפסוק. רבי עקיבא מדבר על מצבים מסוימים שבהם הצירוף הוא רק מדרבנן, כי אין לו בית קיבול, או כי הוא לא צריך כלי, כמו שירי מנחות. אבל רבי חייא בר אבא אומר, מה פתאום? משנתנו היא רבי עקיבא. או במילים אחרות, כל הדין של צירוף כלי הוא באמת מדרבנן בלבד. רק להעיר שהרמב״ם בפרק י"ב מלכות שער אבות הטומאות, כאשר הרמב״ם מביא את כל ההלכות, את כל ההלכות שלפנינו של חומר בקודש, אז הרמב״ם פוסק בפירוש שכלי מצרף מה שבתוכו מדרבנן, אבל מוסיף הרמב״ם שם ואומר, פרק י"ב הלכה זין, ורמז יש למעלה זו בתורה, כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת. אמרו חכמים, כל מה שבכף הרי הוא כגוף אחד. כן, זה הרמב״ם כותב גם בפירוש המשנה שם במסכת עדויות. והכסף נראה שם העיר, וזאת הערה מעניינת, הערה מתודית בלימוד פסקי הרמב״ם, לכאורה כאן בגמרא זו מחלוקת. רבי חנין אומר, זה דין דאורייתא שנלמד מכף אחת עשרה זהב. רבי חייא בר אבא אומר, מה פתאום, זה דין מדרבנן. מה עשה הרמב״ם? פסק כרבי חייא בר אבא שזה דין מדרבנן, אבל לקח את רבי חנין ואמר, המקור של רבי חנין הוא רמז בעלמא. כלומר, הוא לא אמר שיש כאן שתי דעות שאחת נדחית, אלא הוא אמר, הפסוק הזה כשלעצמו לא מלמד על דין דאורייתא, וזה גם מאוד הגיוני. הפסוקים שם הם לא פסוקים של מצווה, כמו בספר ויקרא. הפסוקים שם הם במדבר, רק מתארים את קורבנות הנשיאים, ולכן הרמב״ם מבין שזהו רמז בעלמא ולא יותר. יפה, הלכה הבאה שחומרה יותר בקודש מאשר בתרומה, וזו הלכה עקרונית, זה ממש כאשר בדרך כלל מדברים על ההבדל בין קודש לתרומה, זה קשור למניין התומאה. כלומר, בתרומה אנחנו מגיעים עד שלישי לתומאה, יש ראשון לתומאה, שני לתומאה, השלישי כבר הופך להיות פסול. מה זאת אומרת פסול? פסול הכוונה שהוא כשלעצמו תמה, אבל הוא לא יכול לתמה אחרים. לעומת זאת בקודש אנחנו סופרים עד רביעי. תניא אמר רבי יוסף, מניין לרביעי בקודש שהוא פסול, ודינו, כלומר זה נלמד בקל וחומר. ומה מחוסר כיפורים שמותר בתרומה? מחוסר כיפורים, זב, זבה, שכבר השלימו את סדר טהרתם, אבל לא הביאו קורבנות. אז עד שלא יביאו קורבנות אסורים לאכול קודשים, אבל בתרומה הם כבר מותרים. ובכן, מה מחוסר כיפורים שמותר בתרומה? בכל זאת אסור לו לאכול קודשים, הוא פסול בקודש, כלומר שקודש חמור יותר מתרומה. אז שלישי שפסול בתרומה, אין עוד דין שיעשה רביעי לקודש? כלומר, בתרומה עד איכן אני מגיע, עד איזה מספר, עד איזו מעלה? עד שלישי. אבל קודש חמור מתרומה, כמו שאנחנו רואים במחוסר כיפורים, שמותר בתרומה ואסור בקודש, על כורחנו, שקודש חמור יותר בתרומה. אז אם בתרומה הגעתי עד שלישי לתרומה, בקודש אני חייב ללכת עד רביעי לתרומה. האם זה קל וחומר תקף? יש לי מישהו קושייה על הקל וחומר הזה? לא על הקל וחומר, אלא על המסקנה ממנו? מה? יפה מאוד. זו דוגמה מובהקת של דיו לבא מן הדין להיות כנידון. אתה עושה קל וחומר, אתה מוכיח שקודש חמור מתרומה. אם מחוסר כיפורים, חמור, בעניין מחוסר כיפורים, אתה רואה שהוא מותר בתרומה ואסור בקודש. אז אם בתרומה הגעתי עד שלוש, בקודש אני חייב ללכת עד ארבע. לא, 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 דיו לבא מן הדין להיות כנידון. גם אם הוכחת שקודש חמור מתרומה, מי אמר שאפשר להגיע עד רביעי? ומי שמאוד הוטרד כאן בעניין דיו הוא רש"י. מכוח הקושייה הזאת, רש"י גם כאן וגם במקומות אחרים, רש"י סבור שכל הדין של רביעי בקודש שהוא פסול הוא דין דרבנן. בהמשך בדיוק לדיון הקודם שראינו, כשכל המעלות שלפנינו הן מעלות מדרבנן, אומר רש"י, גם הדין של רביעי בקודש הפסול, גם הדין הזה הוא דין דרבנן ולא דין דאורייתא. וזאת למרות שהגמרא כאן אומרת בפירוש, ולמדנו שלישי לקודש מן התורה. רביעי בקל וחומר, כלומר שלישי בקודש, מפורש בגמרא שהוא מדאורייתא. ואף על פי כן אומר רש"י, רביעי הוא מדרבנן. אומרת הגמרא שלישי לקודש מן התורה מניין, דכתיב, והבשר אשר ייגע בכל טמא לא יאכל. מי לא עסקין לנגע בשני? כלומר, שני לטומאה הוא ודאי טמא, כי זה נכון גם בחולין. ולכן, ראשון לטומאה זה דין דאורייתא, שני לטומאה זה גם דין דאורייתא. והפסוקים אומרים, והבשר אשר ייגע בכל טמא לא יאכל, וכאמר רחמנא לא יאכל. אז אם כן, אם שני הוא מושג שהוא טמא, וזה אין מחלוקת, ממילא גם שלישי חייב להיות דאורייתא. נו, אבל גם אם הגעת לשלישי, מי אמר שמגיעים לרביעי? אז רביעי מקל וחומר, הדאמרן, לפי אותו קל וחומר שהזכרנו מקודם, אלא שיש להקשות על הקל וחומר הזה, אם הוא באמת קל וחומר גמור. אז כמו שאמרתי, נחלקו רש"י ותוספות גם כאן וגם בסוגיות אחרות, האם הדין הזה של רביעי לקודש הוא דין דאורייתא או דין דרבנן? ברש"י מפורש שהוא דין דרבנן, התוספות נוטים לומר שהוא דין דאורייתא, מהרמב״ם פרק י"א, שם בהלכות שער אבות הטומאות, קשה מאוד להגיע למסקנה ברורה. הרמב״ם מעתיק את המקורות כמו בסוגיה שלנו, כל הקל וחומר וכולי, והרמב״ם לא כותב שזה מדרבנן. אני שכחתי לשלוח את זה מקודם, אשלח את זה מיד כשנסיים, בספר שיעורי הרב ליכטנשטיין על מסכת טהרות, זה אחד הכרכים בסדרה של שיעורי הרב ליכטנשטיין. אז יש שיעור שלם ממש על הסוגיה הזאת של רביעי בקודש, תכנתי לשלוח את זה מקודם ושכחתי, אני אשלח את זה מיד. והרב שם דן בהרחבה רבה בנושא הזה, בין היתר בשאלה שהתוספות כאן שואלים, האם יש היחיטימצי להגיע לרביעי, כלומר, איך זה בדיוק הולך שמגיעים עד לרביעי לטומאה. כמובן, יש לדון הרבה גם בעצם המושג הזה של פסול. כשאתה אומר ששלישי בתרומה פסול, בקודש פסול, אז המילה פסול רק עוזרת לנו להבדיל מתמה. תמה הכוונה שהוא מתמה גם אחרים. פסול הכוונה שהוא עצמו תמה, אבל הוא לא מתמה אחרים. אבל מה עומק המשמעות של העניין הזה של פסול? האם זו באמת רמה אחרת לגמרי? כלומר, זה מושג אחר? איזשהו איסור כזה? או שבכל זאת שייכת כאן גם טומאה? אז כאמור, הנושא הזה מחייב דיון בפני עצמו. אגב, באותו ספר, באותה סדרה של הרב על מסכת טהרות, אז יש שיעור שלם על כל התופעה הזאת של מניין בטומאה. שני לטומאה, שלישי לטומאה, מה זה מבטא? זאת אומרת שהטומאה הולכת ונחלשת? זו הקלשת טומאה? או שזה יסוד אחר? אז שם באותו ספר יש כאמור שיעור שלם על הנושא הזה, עד כאן לגבי שלישי בקודש ורביעי בקודש. הקטע הבא בגמרא הוא המורכב ביותר שיש על שולחננו להיום, באמת קטע שהראשונים כאן מאוד מאוד התקשו בהבנת פשט הגמרא. ראיתי שמשרד התרבות הודיע שאירועי יום העצמאות השנה תשפ"ב יהיו בסימן יד פוגשת יד אחות. נחמד. נראה לי הכותרת הכי מדויקת לקטע שלפנים. בסדר? יד פוגשת יד אחות. אנחנו עוסקים בתומת ידיים. כידוע, רבי שנה מסכת שלמה בסדר טהרות, במסכת ידיים, ללמד לך עד כמה הנושא הזה של תומת ידיים הוא נושא מרכזי, אם כי עיקר הדיונים שם במסכת ידיים קשורים לנטילת הידיים וטבילתן וכו'. אבל הסוגיה שלנו מדברת, כמו שאמרתי, בדיוק על אותה כותרת, על מה בין יד אחת לבין היד השנייה. שכן למדנו במשנה, שבתרומה, אם נתמת ידו אחת, אז מספיק ליטול רק אותה. ואילו בקודש, אם נתמת ידו אחת, אז צריך לטבול את שתיהן. השם תאמר שזה דין רק בתבילה, אז המשיכה המשנה בדף כף עמוד ב' ואמרה שבתרומה באמת רק יד אחת נתמת, ואילו בקודש שתיהן נתמאו. כלומר, זה לא רק דין בחיוב התבילה של יד אחת לעומת שתיים, אלא שאם בקודש, אם יד אחת נתמאה, ממילא אני מתמא גם את היד השנייה, ואילו בתרומה, אם יד אחת נתמאה, אז היא תמאה, אבל חברתה טהורה. זה הדין שבמשנה. בגמרא בא רב שייזבי, ומחדש חידוש גדול. וכמו שאמרתי, הראשונים כאן יש עריכות עצומה בהבנת דברי רב שייזבי, אף על פי שלדעת רוב הראשונים, דבריו בכלל נדחו למסקנה. דבריו עולים בתיובתא. ולמרות שהם עולים בתיובתא, הראשונים כאן העריכו הרבה להסביר מהי בדיוק כוונתו. כ"ד עמוד א', אמר רב שייזבי, בחיבורים שנו. אבל שלא בחיבורים, לא. כלומר, כל הדין הזה, שאמרת שבקודשים יד אחת מתמת את היד השנייה, זה דווקא בחיבורים. דווקא כאשר יד פוגשת יד אחות. דווקא כאשר שתי הידיים נוגעות אחת בשנייה. רק אז נכונה אותה קביעה של המשנה בקודשים, שאם נטמעה יד אחת, ממנה נטמעה גם היד השנייה. אז שוב, אני לא אוכל לזכור כאן את כל הדעות, כי באמת מדובר על סוגיה מורכבת, כמו שתראו מיד בפשט הגמרא, אבל באופן עקרוני שלוש גישות בין הראשונים. גישה הראשונה, הפירוש של רש"י. רש"י מסביר שמדובר על הנגיעה באותו קודש. כלומר, נניח בוא נדבר כדי שלנו כאן, כתבי הקודש מטמאים את הידיים. אז אדם נניח יד אחת על ספר תורה. עכשיו היד הזאת נטמאת. אם היד הזאת תיגע בקודשים, הם יטמאו אותה. היא תטמא אותה. נכון? כי היד הופכת להיות שני לתומה. האמת שלא רק בקודשים, גם בתרומה זה נכון. אם היד הזאת עכשיו תיגע בתרומה, אז התרומה תהפוך להיות שלישי, כי היד היא שנייה. והתרומה תהיה שלישי, וכנל גם בקודשי. השאלה, מה המעמד של היד השנייה? אותה יד שלא נגע בספר תורה. אומר רש"י, בחיבורים שנו. כלומר, אם היד התהורה נוגעת עכשיו בקודש, והיד התמאה נוגעת בו זמנית ביד התהורה, אז הקודש נתמה. בסדר? זה הכוונה בחיבורים. אף על פי שהיד הזאת לא נגע בספר תורה, והיא לא נתמאה מעולם, אבל היות שהיד הזאת עכשיו נוגעת בקודש, והיד השנייה נוגעת בה בחיבורים, אז הקודש נטמא. כך מסביר רש"י. תוספות, וגם הרייבה, מסבירים לא. מדובר לא על רגע המגע בקודש, אלא על רגע המגע בדבר המטמא. ענייננו רגע המגע בספר התורה. שאם כאשר יד אחת נוגעת בספר תורה והיד השנייה מונחת עליה, אז באמת שתי הידיים נטמאו בקודשי. אבל אם כשזה נגע בספר תורה רק יד אחת נגעה, אז היד השנייה נשארה בטהרתה. כך מסביר, כך מצטט הרמב"ן בשם הרייבד, וכך משמע גם מדברי התוספות. כידוע אין ריף על מסכת חגיגה, כי זו בעצם מסכת מעולם הקודשים, ובכל זאת יש קטע אחד בבעל המאור על מסכת חגיגה. והרמב"ן בחידושיו, גם אין חידושי הרמב"ן על מסכת חגיגה, למעט שני קטעים, אחד בדף כ"ב, על מה שדיברנו קצת אתמול, על רבי יוסי והיחס לעמי הארץ וכו', והקטע השני הוא כאן על הדין הזה של רב שטפי של תומה בחיבורים, והרמב"ן מקבל את תירושו של בעל המאור, ובעל המאור מבין שחיבורים לא קשור לרגע המגע. אני מזכיר שוב, לפי רש"י זה רגע המגע בקודש, לפי, כלומר, רגע לטמא אחרים, לפי התוספות והרייבד זה רגע המגע בנקודה המטמא, אבל המאור מבין שלא, שזה פשוט חיבורים הכוונה, יד פוגשת יד אחות. כלומר, אם אדם נגע בספר תורה, אז היד הזאת נטמאה, אבל היד השנייה תאורה גם בקודשי. אם בין לבין הוא גם מחא כפיים, אז שתי הידיים נטמאו, זאת הכוונה של חיבורים. אבל אם באמת הוא נגע במשהו מטמא עם יד אחת, ומעולם לא נגע ביד השנייה, אז באמת אין כאן טומאה. בסדר? אז כמו שאמרתי, אתם יכולים להבין ולקבל את המורכבות הרבה שיש בעניין הזה של חיבורים וריבוי הפירושי. מי שרוצה מוזמן לעיין או ברמב"ן או בבעל המאור בפנים, ברש"י, בתוספות, כל הראשונים כאן מעריכים הרבה. ובכן, זה חידושו של רב שטפי. מקשה הגמרא על רב שטפי ואומרת, אי תיווי אבאי. מן התוספתא כאן על המשנה שלה, יד נגובה, כלומר יד שאיננה רטובה, מטמא חברתה לטמא לקודש אבל לא לתרומה, דברי רבי. רבי יוסי ורבי יהודה אומר לפסול אבל לא לטמא. כלומר, מה ראינו במשנתנו? שאחת החומרות בקודשים, אחת החומרות של חומר בקודש היא שאם נטמאה יד אחת גם השנייה טמאה. באיזו מדרגה היד השנייה טמאה? אז בזה נחלקו רבי ורבי יוסי ורבי יהודה, שרבי אומר שהיא מטמאת קודש, כלומר שיש לה מעמד של היד השנייה היא שני לטומאה, ולכן אם היא תיגע בקודש, הקודש יהפוך להיות שלישי, והוא יכול גם לעשות רביעי. ואילו לפי רבי יוסי ורבי יהודה, היד השנייה היא בעצם מעמד של שלישי. ולכן אם היא תיגע בקודש, מה יקרה לקודש? יהפוך להיות פסול. אבל לא יתאמן. אז הוא מחלוק את רבי ורבי יוסי ורבי יהודה, כאמור תוספת כאן בחגיגה בהסבר משנתנו. אמרת שבקודשים, כשנטמאה יד אחת, אם אלה גם השנייה טמאה, אבל השאלה באיזו רמה היא טמאה. האם היא כמו שני לטומאה שעושה שלישי בקודש שהוא טמא, או כמו שלישי לטומאה שעושה רביעי בקודש שהוא רק פסול. זו מחלוקת התנאים בתוספתא בהסבר משנתיים. אבל מאיפה אנחנו מקשים על רב שטפי? אנחנו מקשים מהביטוי יד נגובה. כלומר שהיא לא רטובה. המפגש בין שתי הידיים לא היה יחד עם מים. מסבירה הגמרא. היא אמרת בישנמה שלא בחיבורים. כלומר שאם ברגע שנגעתי בטומאה ביד אחת, ממילא אוטומטית השנייה נטמא, אז היינו רבות את הנגובה. זה החידוש, שאפילו אם אין כאן מים בכלל, אז הן לא נטמאות. אלא היא אמרת בחיבורים אין שלא בחיבורים לא, אם כל התאומה כנראה כתומה בחיבורים, אז מה הרבות עד הנגובה? מה המעלה שאתה מדגיש שכאשר היד היא יד נגובה? הרי אם התאומה היא תאומה בחיבורים, ברור שאם היד לא נגובה, אז הכל נטמא. כי ידיים הן שניות לטומאה, שני לטומאה שנגע בדבר לך הופך את המשקין להיות תחילה, ולכן ברור שהכל נטמא. ולכן אם כל הסוגיה עוסקת רק בטומאה בחיבורי, אז כל הדיון על נגובה או לא נגובה הופך להיות דיון לא רלוונטי, הופך להיות בגדר פשיטה. ולכן מזה שבתוספתא, ושוב אני אומר, התוספתא רק באה לחדש את מחלוקת רבי ורבי יוסי ורבי יהודה, האם זה שלישי או רביעי. אבל מזה שהתוספתא נוקדת המילה נגובה, ממילא ברור שהיא לא מבינה כמו רב שטפי שמדובר על טומאה בחיבור. כמו שאמרתי, לדעת רוב הראשונים, הקטע הבא בגמרא, למרות שכתוב עליו איתמר נמי, אז או שלא גורסים את המילה נמי, אבל גם אם גורסים אותה, מסברים את זה בדרך אחרת. היינו שהקטע הבא בגמרא הוא בעצם כבר מפליג לעניין אחר. ואם ככה, הגמרא לא מיישבת. בדברי רב שטפי על טומאה בחיבורים עלו בקש. אז כאמור, לפי רוב הפירושים, הקטע הבא בגמרא הוא קטע חדש, שהוא ממשיך בנושא שלנו, של יד פוגשת יד אחות, אפילו עוד יותר קרוב, כמו שנראה מיד, אבל בלי קשר לעניין תומה בחיבורים ולהוקימת של רב שטפי. ובכן אומרת הגמרא, איתמר או איתמר נמי, אמר יש לקיש, לא שנו אלא ידו, אבל יד חברו לא. כלומר, גם אותה חומרה בקודשים, שאומרת שאם נטמאה יד אחת, מנה נטמאה יד השנייה, כוונה על אותו אדם. אבל אם אני נגעתי בספר תורה והיד שלי נטמאת, ועכשיו אני לוחץ ידיים נגד הנחיות הקורונה למישהו אחר, אז היד שלו ודאי לא נטמאת. כל החידוש הוא שיד אחת מתמאת את חברתה. אבל אם היא באמת פוגשת, אז השאלה מה זה יד פוגשת יד אחות? האם זה את היד הזאת או את היד של חבר שלי? אבל ראש לקיש סבור שאת יד חברו זה לא מתמא. ורבי יוחנן אמר, מה זה משנה? אחד ידו ואחד יד חברו באותה היד לפסול אבל לא לתמא. כלומר, בלבד שזה אותה היד. כלומר, אם נגעתי בתומעה ביד אחת, ואז זה אומר שגם היד השנייה שלי נטמאת, ואז באותה יד שנייה לחצתי יד למישהו אחר, אז זה כבר רחוק מדי. אבל אם באותה יד שנטמאת נגעתי במישהו אחר, אז גם היד שלו נטמאה, וזה חלק מאותה גזרה. ורבי יוחנן אמר, אחד ידו ואחד יד חברו באותה היד לפסול אבל לא לתמא. ממאי? מדקתן הסייפה, כלומר בהמשך משנתנו, שהיד מתמאה חברתה לקודש אבל לא לתרומה. איך כתוב במשנה? הזכרתי את זה מקודם, שאם נטמאה יד אחת צריך להטביל את שתיהם, ואז כאילו המשנה מסבירה ואומרת שהיד מתמאה חברתה לקודש אבל לא לתרומה. שואלת הגמרא, התולם על איזה כפל עניין במילים שונות? אמרת שאם נטמאה יד אחת צריך לטבול את שתיהם, ואז אתה חוזר ואומר עוד הפעם שהיד מתמאה חברתה לקודש. התולם על יתנה לרישה, אלא שמע מינה, אומר רבי יוחנן, לעיתוי יד חברו, שאותה יד שנגע בתומה, אם עכשיו אתה לוחץ שולם עליכם למישהו אחר, אז אתה מתמא גם את ידו. אומרת הגמרא, ואף ריש לקיש הדר בי, דאמר רבי יונה, אמר רבי ימי, אמר ריש לקיש, אחד ידו ואחד יד חברו באותה היד לפסול אבל לא לתמא. איפה
יש ראיה לפסול ולא לתמא?
לא, שהיד שאותה לחצת היא עכשיו רק תפסול ולא תתמא. עכשיו כמובן שהשאלה אם זה פוסל או מתמא, היא מחלוקת רבי ורבי יוסף ברבי יהודה שראינו מקודם, וזה מה שאומרת הגמרא עכשיו. אומרת הגמרא, ולפסול אבל לא לתמא, תנאי היא, זו מחלוקת תנאים. דתנן, ועוד לפני הברייתא שראינו מקודם, מביאה הגמרא לפני כן משנה מפורשת במסכת ידיים. דתנן, כל הפוסל בתרומה מתמא ידיים להיות שניות. כלומר, כל דבר שהוא שני לתומעה, שאם הוא ייגע בתרומה יהפוך אותה להיות שלישי, הוא הופך גם את הידיים להיות שניות, ויד מתמא חברתה, דברי רבי יהושע. והחכמים אומרים, ידיים שניות הן, ואין שני עושה שני בחולין. מה המחלוקת רבי יהושע וחכמים? מה אליו? שני הוא דלא עביד, השלישי כן עביד. כלומר, לדעת רבי יהושע באמת ידיים מתמאות, ולדעת החכמים החולקים על רבי יהושע, ידיים לא מתמאות אלא רק פוסלות ועושות שלישי. הדוחה הגמרא ואומרת, דילמה, לא שני עביד ולא שלישי. אולי חכמים חולקים באופן יותר נרחב ואומרים שזה לא עושה לא שני ואפילו לא שלישי, ואומר רש"י, דלית לוח מעלה דמתניתים, בכלל לא מקבלים את התפיסה הזאת של המשנה, שאם נטמאה יד אחת, נטמאה יד אחרת. ולכן מהמשנה במסכת ידיים אי אפשר להוכיח, אבל מאיכן אפשר להוכיח? התוספתא שזה אתה ראינו. אלא כי אני תנאי, דתניא, יד מגובה מתמאה את חברתה לתמא בקודש, אבל לא לתרומה דברי רבי, כלומר שהיא מתמאת קודש ועושה אותו שלישי. רבי יוסף ברבי יהודה אומר, אותה יד לפסול, אבל לא לתמא. היא עושה רביעי, אבל היא לא עושה שלישי. כך רבי יוסף ברבי יהודה. הדבר הזה כנראה מוכיח את מה שאמרתי מקודם, שאלה סוגיות שונות. כי אם התמרדמי, אם זה המשך אותה סוגיה של רב שזבי, אז מה הגמרא מביאה את אותה תוספת הפעמיים? על כוחנו שזה שתי סוגיות שונות. דיברנו על רב שזבי, תנועה בחיבורים. ואחר כך דיברנו רבי יוחנן לריש לקיש, של האם יד אחת מתמאת חברתה, הכוונה של אותו אדם, או גם של אדם אחר. כמו שהבטחתי, סוגיה טיפה יותר מורכבת, מקווה שהשתלטנו עליה, ועכשיו רק נשלים את הקטע האחרון עד המשנה. אז יש לנו עוד שתי חומר בקודש שבמשנה, אחד הוא שאוכלים אוכלים נגובים בידיים מסואבות. פשט הדברים, מה זה אוכלים נגובים? אני חושב שהזכרנו את זה כבר כשלמדנו את המשנה, מה זה אוכלים נגובים? אוכלים נגובים או שהם מעולם לא הוכשרו לקבל טומאה, שמעולם לא באה עליהם טומאה, או שהוכשרו לקבל טומאה אבל כרגע הם יבשים ולא רטובים. אם הם הוכשרו לקבל טומאה, מה אכפת לי אם הם רטובים או יבשים? יפה מאוד. אם הם רטובים, אז ברגע שהידיים תיגענה בהם, אז הידיים הופכים את המשקים להיות תחילה ומטמאים. ואם כן, אם זה אוכלים יבשים לגמרי, אז מותר לאכול אותם בידיים טמאות בתרומה, אבל לא בקודש. תניא, אמר רבי חנינא בן אנטיגנוס, וכי יש נגובה לקודש, והלא חיבת הקודש מכשרתה. אמר רבי חנינא בן אנטיגנוס מבין שנגובים כמו הפירוש הראשון שאמר, שזה מעולם לא הוכשר לקבל טומאה. אבל אז הוא אומר, בקודשי, מה אכפת אם זה הוכשר או לא הוכשר? יש הלכה בקודש, שגם מה שלא הוכשר לקבל טומאה, חיבת הקודש מכשירה אותו. עצם העובדה שהוא קודש, מאפשר לו לקבל טומאה, גם אם לא באו עליו מים. ואם כן, אומר רבי חנינא בן אנטיגנוס, מה זה משנה? הרי ככה או ככה, אדם שיגע בקודש, גם אם זה קודש שמעולם לא אפשר לקבל תומה, פסל אותו, תימא אותו. וכי יש נגובה לקודש, ולא חיבת הקודש מכשרתה. עונה הגמרא, לא צריכה, כגון שתחב לו חברו לתוך פיו, או שתחב הוא לעצמו בחוש ובחרקר. כלומר, שמדובר על מישהו שהצליח להכניס קודשים לפה בלי לגעת בהם, ללא מגע. או שחבר שלו שידיו טהורות הכניס לו לפה, או שהוא השתמש באיזה כלי עץ שלא מקבל טומאה וככה הכניס לפה. במילים אחרות, הוא באמת לא נגע עם במו ידיו בקודש. כאילו היה נוגע במו ידיו בקודש, באמת היה מטמא אותו, כי קודש לא צריך הכשר לטומאה. אלא מה קרה? כאשר הוא אוכל, הוא הכניס נניח בשר קודשים, או בשר זה קצת יותר קשה, כי בשר מוכשר לקבל טומאה בשחיטה, אז נחשוב על משהו אחר, לא משנה, אבל הוא הכניס את זה בתוך פיו, אבל אז זה לא היה לו מספיק טעים, ולכן הוא ביקש לאכול צנון ובצל של חולין אימהים. מבקש לקחת עוד איזה ירק של חולין, ולהכניס אותו לפה. אז כשהוא נגע בקודש, הוא הקפיד, כשהוא אכל את הקודש, הוא הקפיד לא לגע. חברו הכניס לו, שהוא נגע באיזה כלי שלא מקבל טומאה, אז בקודש הוא לא נגע. אבל בחולין מותר לו לקחת, כי ידיים לא מתאמות חולין. ועכשיו הוא רוצה לקחת את אותו ירק של חולין, איזה עגבניית שרי, ולהכניס גם אותה לתוך הפה. בסדר? זה מותר לעשות בתרומה ולא בקודש. בסדר? שתחב לו חברו לתוך פיו, או שתחב לו לעצמו מחוש בקרקר, הוא ביקש לאכול צנון ובצל של חולין אימהם. אז לקודש גזרו בו רבנן. שמה, כשאתה מכניס את אותו ירק לתוך הפה, תבוא ותיגע בקודש שיש לך בתוך הפה, ואז הכל נטמע. אבל לתרומה לא גזרו בו רבנן, כי אכן מדובר על חשש רחוק עד מאוד. והדין האחרון שבמשנה, שזה העונן ומחוסר כיפורים, זקוקים לתבילה לקודש. מה הייתה? מה? כיוון דעדעיד נהבו אסירי, מראות שעד עכשיו אסור היה להם לאכול קודשים, כי עונן ומחוסר כיפורים אסורים בקודשים, ממנה צריכינו רבנן תפילה, ונסיים בלשונו של הרמב״ם, אני חושב שכבר אמרנו את זה כשלמדנו את המשנה, כותב הרמב״ם שם בפרק י"ב מנחות שרבות אטומות, שהרי עד עתה אסורים היו לאכול בקודש, והסיחו דעתן, ושמה נטמעו והם לא ידעו. כלומר, כאשר אתה נמצא במצב תודעתי שאסור לך לאכול קודשים, ממילא גם אם לא נטמאת בכלל, אתה לא בדעת, לא מקפיד מספיק. אבל, ולכן, כאשר אתה בא אחר כך לאכול קודשים, באמת החמירו חכמים לטבול פעם נוספת, כנראה כדי שתתעורר, כדי שתיזכר, ורק ככה אפשר אחרי לאכול קודשים. אז אני חושב שכבר בתחילת השבוע דיברנו על המשמעות של היסח הדעת, והחשיבות של הכוונה והריכוז בקודשים, ובעולם הטומאה והטהרה בכלל, שאדם מתכוון ויודע, ולכן המוכוונות הזאת והכיוון הזה מאוד מאוד חשוב. ודיברנו גם על הקשר בין היסח הדעת לבין הדלא ידע וראש חודש אדר, וזה כבר הזכרנו מוקדם יותר השבוע. שבת שלום, חודש טוב לכולם.
שבת ב-7:00.